ובכן, אנחנו ממשיכים ללימוד המרתק בספר ישעיהו, ואנחנו נתונים בעיצומו של פרק כ"ו בפסוק ז', אורח לצדיק משרים, ישר מעגל צדיק תפלס. הפירוש הדברים, שהצדיק מחפש לו אורח, הוא מחפש לו מעגל. מעגל ואורח זה כינויים לדרכים. כן? מעגלי צדק, כלומר כן הדרכים. והצדיק מחפש איפה ללכת, הוא מוצא. מהו המקום שבו הולך הצדיק? הוא הולך במישרים. אורח לצדיק, מישרים. מעגל צדיק תפלס. כלומר, ישר מעגל צדיק תפלס. כלומר, היושר זה ה... פילוס של מעגל צדיק, של הדרכים שלו. מעניין, הביטוי הזה, הסגנון הזה, מתאים לספר משלי. נכון? אורח חיים תפלס, נעו מעגלותיה תדע. נכון? זה, מוצאים את הביטויים האלה מספר פעמים בספר משלי. אבל, זה גם נמצא בספר ישעיהו. ייתכן, שישעיהו היה בעצמו מהאורחים של ספר משלי. איך אני יודע? איך? אתה לא יודע? כתוב בספר משלי, יש פסוק כזה. גם אלה משלי שלמה, אשר עתיקום אנשי חזקיה מלך יהודה. מה זה אנשי חזקיה מלך יהודה? מי היה מסביב לחזקיה מלך יהודה? ישעיהו. לכן אין פלא שישעיהו, מן הסתם היה בצוות, שערך את ספר משלי. ולכן זה גם משפיע על סגנון הנבואה שלו. מובן? אמת או לא? אתה מסתכל עליי ככה. זה רואים שאתה לא מרגיש. סיכה, אתה רוצה מים? יש פה. כן. אז אם כן, מה שאומר כאן, שהרי בפסוק ד' אמר לנו הנביא, ביטחו בהשם עד עד. נכון שומע שקיבי השם צור עולמים, שצריך סבלנות. שבסופו של דבר העולם יתוקן. בינתיים, מה קורה? בינתיים צריך לפלס דרך בתוך העולם הדפוק שלנו, ולכן הצדיק הולך בדרכי משרים, למרות שבאופן גלוי העולם לא תואם את זה. נכון? זאת אומרת שהעולם נראה לכאורה סותר את העולם הערכים של הצדיק, אף על פי כן הצדיק מפלס לו דרך המשרים. עד כאן ברור? אורח לצדיק נשארים, ישר, מעגל צדיק תפלס. אף אורח משפטיך השם כבינוך לשמך ולזכרך תאוות נפש. מובן, הלאה. נפשי, לא מובן? טוב, בסדר, אני אסביר. למה הצדיק צריך לפלס לו דרך? כי העולם חשוך, העולם... איננו מגלה את אור השם, נכון? מה מונע את התגלות אור השם בעולם? מה חסר? מה? לא. המשפט, יפה. נכון? זאת אומרת, יש מוסר פרטי ויש מוסר כללי. המוסר הפרטי זה שייך ליושר, לחסד, שאדם גומל עם חברו וכדומה. אבל מה חסר בעולם בגדול? המשפט. איפה מצאנו שצדיקים עושים במשפט? מה תפקידו של המשיח? ושפט בצדק דלים. נכון. זאת אומרת, כל הזמן שהצדיקים אינם מחליטים לשפוט, העולם נראה כמו שהוא נראה. כי הצדיקים עוסקים בעיקר בחסד ואהבה, ובמשפט הם לא כל כך מתעניינים. ועל זה נאמר, מלך במשפט יעמיד ארץ. פסוק ב... לא. במשלי. נכון, קשור, קרוב לישעיהו. כלומר, אחד הדברים גם שהרב הוק מדגיש, שההבחנה בין המשיחיות הנוצרית למשיחיות היהודית, זה הנקודה הזאת. מרכזיות המשפט. מה שאין כן אצל הגויים, שהם חושבים שהמשפט זה בשביל הרשעים. כן, זה, יש, אני רגיל להביא כדוגמה לזה, יש ספר, אולי שמעתם עליו, עלובי החיים. מכיר? קראת? ז'אן ולז'אן? וכל המסכנים שם?
הפסקת לקרוא ברגע שאמרת שזה...
הפסקת לקרוא ברגע שאמרתי שזה נוצרי? חבל. הייתי צריך לדבר אחרי שתגמור לקרוא את הספר. ספר יפה. הספר שם מתאר את העולם כעולם אכזרי. כלומר, העולם, התזה שיש ביסוד הספר זה שהעולם הוא אכזרי. מי אשם בזה? הממסד. מי עומד בראש הממסד? הפוליטיקאים. מערכת המשפט. היא פורמלית. לא מתחשבת בחסד והחמלה והרחמים. אבל אתה כיחיד יכול להמתיק את זה קצת. איך תמתיק? אתה תעשה קצת חסד, קצת אהבה, קצת חמלה, ואז בתוך העולם החשוך הזה, אתה תעבור עם קצת אור. אבל אתה לא תשנה את העולם. זה בעצם הביקורת הסמויה נגד הנצרות שיש בספר הזה. יש גם ביקורת נגד הנצרות. שהנצרות בסופו של דבר היא מביאה הרבה אהבה וחמלה, אבל היא לא משנה את העולם מיסודו. משל, למה הדבר דומה? לגשר רעוע שממנו נופלים אנשים מדי פעם. אז בונים מרפאה ליד הגשר. כשמה שהיה צריך לעשות זה לבנות הגשר מחדש. אז בעצם עשיית המשפט זה בעצם מה שאנחנו מצפים בגדול. לכן אם נראה את פסוק זין שבו אנחנו רואים שהצדיק הולך במשרים, ישר מעגל צדיק תפלס. אבל אנחנו רוצים יותר מזה, רוצים גם את המשפט. אף אורח משפטיך השם, כיוונוך. אפשר להוסיף פה למד, לאורח משפטיך השם, כיוונוך. אנחנו רוצים גם שיהיה משפט בעולם, לא רק חסד ואהבה ויושר. מובן עכשיו? מכאן שישעיהו קרא את עלובי החיים. נכון? מה שמאחר את זמנו של ישעיהו בהרבה, אחרי ויקטור יוגו. כן. לשמך ולזכרך תאוות נפש. מה כבר תאוות נפש? תתאווה הנפש. הנפש מתאווה לזה ששמך, לשמך וזכרך. מה ההבדל בין שמך וזכרך? איפה מצאנו את הכפילות, את הצמד הזה? שם וזכר. זה שמי לעולם, וזה זכרי לי, דור דור. שמי לעולם, זה שם הוויה, י' כ' ו' כ'. זכרי, שם הדנות, א' ד' נ' י', נכון? ככה זה דורשים. לא כמו שאני נכתב, אני נקרא. כן, שמי, י' כ' ו' כ', זכרי, שם הדנות, נכון? זאת אומרת, אבל שמך וזכריך, זה בעצם האידיאל של הנפש. כלומר, מה זה שמך וזכריך? עולם שלם, שם מלא על עולם מלא. מה היה כתוב בפסוק ד'? ביטחו בשם עדי עד, זוכרים פסוק ד'? חכם קובי, פסוק ד' זוכר אותו? למה אני צריך להגיד את זה שלוש פעמים? ביטחו בשם עדי עד, כי ביה השם. כלומר, מה זה יה? זה העולם האידיאלי, הוא חסר. נכון? ההתפשטות, יפה, אנחנו רוצים שיתגלה שם הוויה בשלמותו. לכן אומר, לשמחה ולזכריך, תאוות נפש. מתי זה יעשה? כאשר לייעשה לא רק יושר, אלא גם משפט. עד כאן מובן? המקובלים קוראים לזה לא רק תפארת, אלא גם מלכות. נפשי, הבטיחה בלילה, אף רוחי בקרבי, השחר רקע, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל. מובן? לא מובן. טוב, בוא נראה. נפשי, מה קרה? לא, אל תסגור, שיהיה אוויר. אז מה אם יש קצת רעש? שיהיה אוויר. לא, אל תפתח, יש פה מזגן שעובד, לא? המזגן עושה את הרעש. טוב, יפה. נפשי, גמרתם שמה לעשות... לא. נפשי הבטיחה בלילה, אף רוחי בקרבי השחר רקע. קודם כל נקרח את המילה השנייה, הבטיחה. מה זה הבטיחה? השתוקקתי אליך, נכון? למי הנביא משתוקק? לקדוש ברוך הוא. אז למה הוא קורא לו נפשי? של מי? של הנביא? לקדוש ברוך הוא יש נפש? יפה, כלומר, יש מצב שבו האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא זה הנפש שלו. כן, זה כמו שכתוב בספר בראשית, שאליעזר, עבד אברהם, התפלל אל השם, נכון? השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשית חסד עם אדוני אברהם, והיה נערה וכו', נכון? אז למי פנה העבד? למי פנה העבד? אני חוזר על הפסוק. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשית חסד עם אדוני אברהם, נכון? למי הוא פנה? לקדוש ברוך הוא. יפה! בסדר. אחר כך, כשאליעזר מספר מחדש את הסיפור, אומר, ואבוא היום אל העין, ואומר, השם אלוהי אדוני אברהם, וכו', ויהי טרם קיליתי לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת. אז עם מי הוא דיבר? אל ליבו. זאת אומרת שהוא קורא לשם ליבו. עכשיו למה הוא עושה את זה? בגלל שהגויים האלה, בית לבן, הם לא מבינים מה זה אלוהות נבדלת. הם חושבים שכשמתפללים זה מדברים אל הלב. לכן הוא מדבר בסגנון שהם יכולים להבין. סגנון קוראים לזה אמננטי, שרואה את האלוהות בתוך האדם. אבל יש גם אמת. שאם לא כן הוא לא היה אומר את זה. זאת אומרת יש צד של הזדהות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, שהוא קורא לו נפשי. דווקא זה הפוך עכשיו. מדבר אליו, שקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו, ומשה שומע. כן, זה דבר שבאמת לבן לא יכול היה להבין. לכן הוא לא אמר את זה. כן? אבל הוא מדבר על ממד אחר. הממד של האדם מדבר עם עצמו, והוא שומע את כל השם. ממעמקי נשמתו. גם בין בני אדם. אדם שמחבב אומר נשמה, כן? או לפעמים אומרים נשמה שלי, כן? העיניים שלי. אז גם פה ישעיהו מדבר בסלנג עליון, נפשי הביתיך. בלילה. אף רוחי בקרבי אשחרך. מה זה לשחר? לקוות. כן, זה כמו איביתיך, כיביתיך, אותו דבר, נכון? גם לפני כן, בפסוק ח', יש תקווה ותאווה. אף אורך משפטיך השם, כיווינוך, לשמך ולזכרך, תאוות נפש. כן, יש תקווה ותאווה. גם פה, נפשי איביתיך, אף רוחי בקרבי אשחרך. שחר, זה הכוונה, לקוות. כן, כלומר זה חוזר, מה אתה אומר? הוא קורא לו נפש ורוח. נפש ורוח, נכון, כלומר, נפש, רוח. כתוב נר השם, נשמת אדם, נכון? נר, נפש, רוח. השם, נשמת אדם. צד הטרנסנדנטי. עכשיו, מה שהביטוי הזה של בלילה, צריך להבין, לכאורה, מה אכפת לנו על החוויות האישיות של ישעיהו בלילה? הרי על מה הפסוק מדבר? הוא מדבר על כלל ישראל, נכון? פסוק ב', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. גם פסוק ח', אף אורך משפטיך השם כיוונוך. פתאום הוא אומר, נפשי הביתיך בלילה. כן, נשמע כמו תהילים. או שהוא מדבר בשם כנסת ישראל. ובשם כנסת ישראל מדבר. ואז מה זה הלילה של כנסת ישראל? הגלות. גם בגלות, שלא היית גלוי, התאבנו אליך, כיוונוך. בסדר? עכשיו, שימו לב לביטוי, לשחרר. אשחרך. לשחרר אמרנו זה לשון לקוות. זה גם מלשון שחר. שחר זה סוף הלילה. כלומר, אנחנו מצפים לסיומו של... נכון, אבל זה בדיוק הרגע לפני האור. זאת אומרת, אנחנו מצפים לסוף הלילה. נפשי ותראה בלילה, בעומק הגלות, אף רוחי בקרבי, אשחרך לקראת סוף הגלות. כי מה יקרה? כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו, יושבי תבל. מה זה משפטיך לארץ? כשהמשפטים יעשו בארץ, נכון? ישפוט תבל בצדק ועמים במשרים, נכון? אז כאשר המשפט האלוהי יופיע סוף סוף, כן, איך אומר הרב קוק? עוד יופיע צדק עליון בהדר רעם גבורותיו, כן? כמעט הרב קוק היה יכול לכתוב פסוקי תנ"ך, נכון? הרב קוק היה יכול לכתוב פסוקי תנ"ך, כמעט. כן, עכשיו, כי כאשר משפטיך על הארץ, צדק למדו, יושבי תבל. אלא כמו זה, והיה השם בכל, מלך על כל הארץ. זו הציפייה האוניברסלית, התיקון של העולם כולו. אז מה קורה בינתיים? בינתיים הרשעים מנהלים את העולם, נכון? אבל הרשעים מגיע להם עונש, בינתיים הם מקבלים חנינה, יוחן רשע. למה? בל למד צדק. עכשיו, יש כאלה שקראו את זה ככה בחז"ל. יוחן רשע, וכי צריך לתת חנינה לרשע, בל למד צדק. או נגיד את זה אחר, גם כשנותנים לו חנינה, יש רשעים שלא למדו לעשות צדק. הם לא רוצים לעשות צדק, לכן זה דורש את ההתערבות של הקדוש ברוך הוא. בארץ נכוחות יעבל. מה זה ארץ נכוחות? מה זה נכוחות? מה? מה ברור בארץ נכוחות? יעבל. בואו נראה את ההקשר. יעבל מלשון עבל, עושה רע, נכון? גם במקום שבו יש נכוחות, נכוחות מלשון אולי תוכחה. גם כשבאות עליו צרות, ארץ נכוחות, בכל זאת הוא ממשיך לעבל. כלומר, הפרשנות לרע שבעולם אצל הרשע היא הפוכה מהפרשנות של הצדיק. הצדיק כשהוא רואה צרות אומר, רבותיי, צריך לחזור בתשובה. הרשע רואה את הרשע, הוא אומר, אין אלוהים. נכון? כלומר, יוחן רשע בלמד צדק, בארץ נכוחות יעבל, אבל יראה גאות השם. הוא לא רואה את גאות השם בנכוחות. לכן צריך שיהיה גילוי, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. עד כאן ברור? כלומר, זה ציפייה של עשיית הצדק, כל הפסוקים האלה שאנחנו קוראים. תראה, מלשון עתיד בתנ״ך, במיוחד בקטעים השירים, זה לא תמיד ברור שזה לשון עתיד. עתיד זה לא דווקא עתיד. כן, עתיד זה יכול להיות רגיל. כן, כן, ככה יעשה איוב כל הימים. היה רגיל לעשות. אז בל יראה, הכוונה שהוא לא רואה. במיוחד שהנביאים ממעטים מאוד להשתמש בלשון הווה. לא קיים הווה כמעט בתנ״ך. כן. השם, בכלל, דבר מעניין, בשפה האקדית, שאחת השפות השמיות העתיקות ביותר, ושהיא קרובה מאוד לעברית, כל הצורות שאנחנו מכירים אותן כעתיד, שמה זה עבר. יאכל זה אכל. זה בדיוק הפוך מהעברית. כלומר, כנראה שבראשית השפה, ההבחנות בין הזמנים לא היו ברורות. השם. רמה ידך בל יחזאים, יחזו ויבושו, קנאת עם, אף אש צריך תאכלם. הלאה. לא מובן? אתם כל פעם משגעים אותי, חשבתי שזה פסוק מובן, זה משגעים אותי. טוב, השם זה הקדוש ברוך הוא, נכון? מה זה רמה ידך? כן. אז מה זה רמה ידיך? אפשר להגיד או שידך מתגלה או אדרבה שהיא לא מתגלה, רמה ידיך. כן? בעל יחזיים. בכל מקרה זה דומה למה שאמרנו שהרשע כשהוא רואה או לא רואה, הוא לא רואה בכל מקרה, נכון? כלומר בין שהוא רואה שהקדוש ברוך הוא מתערב, בין שהוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא מתערב, בכל מקרה הוא בעל יחזיים. מתי יחזו ויבושו? קנאת עם. כאשר הקדוש ברוך הוא עתיד לקנא לעמו. כן, קנאת עם זה הרצון לחדש את העצמאות וכדומה. כן? למשל, הרב קוק כותב, כשהוא ראה שחידשו את השפה העברית, והתחיל כוח צבאי אפילו, אז הוא אמר, קנאת עם מתגברת. קנאת עם, בעברית מודרנית, היינו קוראים לזה, לאומיות. כלומר, כל זמן שעם ישראל איננו חוזר מן הגלות, אין קנאת עם, הרשעים משתוללים. אבל כאשר יחזו ויבושו, כלומר, יחזו קנאת עם ויבושו, כלומר, אז הם ייסוגו אחור, הרשעים. אגב, מעניין מאוד שלאחרונה יצאה קריאה של חבר כנסת לא יהודי, שהעולם יקבל על עצמו את שבע מצוות בני נוח כתשובה לדעש. איוב קרא, כן, איוב קרא. מעניין מאוד הקריאה הזאת. כמו כן גם, העולם המערבי וארצות הברית בכללם מבקשים את הסיוע של ישראל נגד הרשע הזה. כן? כלומר, יש פה שוטר למזרח התיכון, זה אנחנו. כן, מה שנקרא, יחזו ויבושו, קנאת עם. אף אש צריך תאכלם. כלומר, האש תאכל את צריך. מה זה אף אש? אף מלשון? או מלשון גם, או מלשון חימה, כעס. האף, האש, צריך תאכלם. כן? יש גם וגם. כן, זה, עכשיו, למה התכוון ישעיהו? התכוון לזה או לזה? אצל ישעיהו, משחקי המילים האסוציאטיביים הם מרובים, אז יכול להיות שמתכוון גם לזה וגם לזה. השם, תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשיך פעלת, כל מעשינו פעלת לנו. ברור שאני אסביר. לא אמרתי בפסוק הבא. השם, זה מי זה? הקדוש ברוך הוא, אז אתם כן מבינים. תשפוט שלום לנו. מה זה תשפוט? מה? לא שומע. מה אמרת? לשים, לערוך. כן, יש לשפוט בתת, יש לשפוט בתו. לשפוט בתו, הכוונה להניח, לערוך. כן, כמו ששופטים את הסיר. רובץ בין המשפטיים. מקום שבו מניחים. כן? אז השם תשפוט שלום לנו, אתה עורך לנו את השלום. לנו, מי זה לנו? למי שלא רשעים כמובן. כי גם כל מעשינו פעלת לנו. מה? מעשינו? מי עושה את המעשים? אנחנו, אז למה כתוב פעלת לנו? זו שאלה גדולה. זה כבר רציונליזציה. יפה, שאלת הבחירה. כלומר, מה שאתם אומרים, מה שאתה אומר, זה שיש כאן כוח לבחור. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא פועל את מעשינו. לכאורה יש פה שלילה של הבחירה. נכון, יאיר? נכון? כל מעשינו פעלנו, בלי בחירה. אז באיזה שאלה, האם יש לפי היהדות בחירה חופשית, או אין בחירה חופשית? מה דעתכם? זה סותר את עצמו. אומר הרב קוק בספר אורות התשובה. בפרק ט"ז של אורות התשובה. בפסקה א' אחד. אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, מה זה שני הפכים בנושא אחד? דבר לא יכול להיות גם שחור גם לבן בבת אחת, לא יכול להיות פתוח וסגור בבת אחת, נכון? אי אפשר ישר והפוך בבת אחת. זה נקרא שני הפכים בנושא אחד. נשאלת השאלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד? מה דעתכם? שכן. אתם בזה חולקים על הרמב״ם, כל הכבוד. הרמב״ם אומר שיש דברים שהם בלתי אפשריים באופן מהותי. ולכן אין לשאול אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותם. למשל, אומר הרמב״ם, לא ייתכן משולש שסך הזוויות שלו לא יהיה 180. כי זה בהגדרה של המשולש. אז לא ייתכן משולש שאין סכום זוויותיו 180 מעלות. ראיתי? כן. אבל יש חולקים על זה. אומרים, מה פתאום? זה שהמשולש סך זוויותיו 180, זה כבר הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ככה, אבל ייתכן בעולם בזמן אחר, אולי במציאות אחרת, שהקדוש ברוך הוא יעשה משולש, שסך זוויותיו יהיה 240. למה לא? מה, בכי ריבונו שלנו יכול לעשות ריבוע עגול? כן? טוב, זה נשמע קצת הזוי. הרמב״ם אומר בלתי אפשרי. הרב קוק אומר אפשרי. רק לא בעולם שלנו. אז מה שאומר כאן, אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, היא רק תכונה יחסית לנו, לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורי כל. מה הקדוש ברוך הוא ברא? לפי הרמב״ם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולפי הרב קוק, הקדוש ברוך הוא ברא גם את קטגוריות המחשבה. אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק פועל בתבונה, הוא גם זה שהחליט שתהיה תבונה. אז מתוך כך, אומר הרב קוק, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. מה? אז זה לא מסתדר. זאת אומרת, שהרב קוק אומר לך ככה, אם ישאלו אותך, האם לפי היהדות יש בחירה חופשית לאדם? התשובה תהיה, כן. ואז אל תשאל על הכיוון השני. עכשיו, אם תבוא שאלה הבאה, האם לפי היהדות אין בחירה חופשית לאדם? התשובה תהיה, כן, רק אל תשאל על הצד השני. כלומר, זאת מציאות דו-ערכית. אתה יכול לקרוא לזה קוונטי, כן? שהצופה יש לו גם חלק בניסוי. לכן הוא אומר... נכון, בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. לכן אפשר להגיד, גם לפעמים יש כמה פסוקים בתנ"ך שמשתמע מהם שאדם הוא לא חופשי. למשל, הפסוק הזה. כי גם כל מעשינו פעלת לנו. יש את השאלה, מתי אנחנו רוכבים על הגל של החירות, ומתי אנחנו רוכבים על הגל של היעדר חירות. אומר הרב קוק, תלוי אם עשית תשובה או לא עשית תשובה. אם לא עשית תשובה, אז אנחנו אומרים, אתה בן חורין. אז יש טענות אליך, למה עשית עבירה? יכולת לא לעשות. אתה לא בסדר. אחרי שאדם עשה תשובה, הוא אומר, לא, לא, זה לא אתה עשית, זה ריבונו של עולם עשה, זה בסדר. נכון? זה מה שהוא אומר כאן. כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו. והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם, אחרי הערת התשובה, אדם עשה תשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים, ותוצאותיהם הן מרות לו לרשות הגבוה, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו. ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. מאיפה הוא לקח את המילים האלה, הרב קוק? זה הפסוק שלנו. בסדר? זאת אומרת, יש צד לומר, ריבונו שלום, אתה עושה את הכל. אם אתה עושה את הכל, אז מי יעשה שלום? לא אנחנו. אתה תעשה את השלום. זה מה שכתוב כאן, פסוק י' ב', השם תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. מה? כלום. אפס, אבל וריק, כלא נחשב שום דבר. בסדר? זה מה שכתוב, לא? לפי העיקרון הידוע, שלפי היהדות אין בחירה חופשית. נכון או לא? גם אני, אבל בסדר, אבל ברור. אם אני אשאל אותך, האם לפי יהדות אין בחירה חופשית? מה תהיה התשובה?
נכון.
נכון, זה למדנו עכשיו. נכון. מה זה? הנורא עלילות, נראה עלילה, נכון. מצד שני, יש צד שאנחנו כן חופשים, אז אפשר לומר שהמציאות היא אמביוולנטית. מה? עומדים לפני דין. נכון, אנחנו עומדים לפני דין, ראש השנה, ואז אנחנו תוקעים בשופר. מה זה תקיעת שופר? זה בא להחזיר את הכל אליו. עלה אלוהים בתרוע, שם בכל שופר. תיקח את זה, זה שלך. בסדר? זה מה שאמר, לעולם השם. בעולם שלנו יהיה מידת הרחמים, י' כבב כהשם. דברך, מידת הדין, ניצב בשמיים. זאת אומרת, ניצב בשמיים, שאתה אחראי בעצם לכל, ולכן הדין הוא על חשבונך. בסדר? זה, מה זה תקיעת שופר? זה המתקת הדין, נכון? נכון, לפי זה אין זמן. זה מה שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים. נכון? מה זה כשנים? אומרים חז"ל, כשנים הסדורות מששת ימי בראשית. מה זה כשנים הסדורות מששת ימי בראשית? אם אתה לוקח את החטא לבדו, אתה מבודד אותו, הוא רע. אם אתה רואה מימי בראשית עד הסוף, אתה רואה מה הסדר שלו, איזה תפקיד הוא ממלא. אז כשנים הסדורות מששת ימי בראשית, קשה לגלבינו. ככה מסביר רבי צדוק מלובלין. יוצא לפי זה, שכל החטאים של עם ישראל, הם מסודרים מראש. אז מה באים בטענות אלינו? סתם לא בסדר שמענישים אותנו בזה. אמת או לא? כלומר, יש צד של התבוננות כזה. אבל הצד הזה בא לידי ביטוי רק אחרי התשובה. נכון שזה דברים מסוכנים מאוד, מה שאני אומר. נכון, נכון. נכון, נכון, זה באמת מסוכן. אבל זה לא בגלל שזה מסוכן, שזה גם לא אמת. כן, בבקשה. בדיוק. בתשובה אנחנו גואלים את האדם מן הבחירה החופשית שלו. נכון, נכון. יוצא לפי זה שככל שיש יותר קדושה, יש פחות בחירה. בסדר? אז זה המשמעות של גם כל מעשינו פעלת לנו. עכשיו, זה רואים, אפשר להבין את זה בהבחנה בין הנהגת הכלל להנהגת הפרט, שגם הרמב״ם מסכים לה. שהמאורעות ההיסטוריים הכוללים, זה ריבונו של עולם סידר. מה, אז איפה הבחירה החופשית? ההצטרפות שלי, לזרם הזה או לזרם הזה? לא. האם אני אהיה בחיילים השחורים או בלבנים? אבל זה ששחורים ולבנים, זה מסודר על ידי השחמט העליון. עד כאן ברור? מה לא ברור? נראה לי שאתה בדווקא עושה לי. מה אתה רוצה? תגיד. מה? זה... אני אגיד לך משהו. פעם שאלו המשכילים, שאלו את הצמח צדק. מכיר את הסיפור? המשכילים היו אוי ברכוכים כאלה, כן? הציקו לרבנים. הם שאלו את הצמח צדק. גם מי זה הצמח צדק? האדמו"ר השלישי של חב"ד. זה האדמו"ר השלישי של חב"ד, אז אתה כבר יודע עליו משהו. שאלו, קראו לו רבי מנחם מנדל, שנרסון, כמו הרבי האחרון, גם לא קראו מנחם מנדל. ושאלו אותו, המשכילים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? שאלה תיכוניסטית מפורסמת, נכון? ענה להם הצמח צדק, בוודאי שהוא יכול. לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה את זה. כשהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא לא יכול להרים אותה. כי הוא הגביל את היכולת שלו. מצד שני, הרי מלכותו בכל משל. אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אומר רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל המקומות, במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. נכון? זה דבר שקשה מאוד להבין, רק לעתיד לבוא יתברר. איך הוא אומר? טוב. פסוק י' ג' השם אלוהינו. בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. מה זה בעלונו? או שיש פה דימוי של זוגיות, או של אדנות, בעלים. בעליו אמו לא ישלם, נכון? כתוב, מה זה? אז בעלות זה רכוש, אדנות. בעלונו אדונים זולתך, כלומר, השתלטו עלינו אחרים. ומה עשינו? לבד בך נזכיר שמך. למרות זאת, אנחנו המשכנו להזכיר את שמך. זה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסביר, שיש זכות עצומה ליהודים, גם כשהיהודים מרשיעים מאוד. כי היהודים נתונים תחת השלטון של כל מיני דפוקים, אנשים רעים, שעושים לנו צרות, ויכולנו על ידי מילה אחת, להפוך בן רגע מנרדף לרודף. נכון? מספיק להתאסלם או להתנצר. ברגע אחד האדם מפסיק להיות נרדף. והוא מצטרף לאלה שרדפו אותו לפני כן. וחי חיים טובים. ובכל זאת הוא לא עושה את זה. אומר הדבר הזה איננו נשאר ללא שכר אצל שופט צדק. אז זה בדיוק מה שאומר כאן ישעיהו. השם אלוהים בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. בסדר? יש בסליחות של אחינו הספרדים, בלעוני זדים צור בלעדיך, נכון? אבל הגרסה האמיתית זה בעלוני זדים צור בלעדיך. גם פה, זה הפסוק. תלוי באיזה מהדורות. יש מהדורות כאלה, יש מהדורות שזה נבהלו מהביטוי הזה. מה זה אצלנו? טוב, מה אתה אומר? טוב, פסוק י' ד' מה? ברור שהשיר היה רק פסוק אחד. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, ירוז לנו חומות וחל, פיתחו שערי ואבו גוי צדיק שומר אמונים. זהו, מספיק. הרי גם כששרים את זה, שרים את זה רק עד שם, לא? כן. אולי זה חלק משירה, לא יודע. האמת. מאיפה לי לדעת? פסוק י' ד' מתים בל יחיו. רפאים בל יקומו. לכן פקדת ותשמידם. ותאבד כל זכר למו. מי זה המתים שבל יחיו? הרשעים, הרשעים האלה שולטים עליהם, מתים, בל יחיו. רפאים, בל יקומו. לכן פקדת ותשמידם. מה? רפאים זה מתים. ארץ רפאים זה ארץ של המתים. למה? כי הרפאים זה השם של עם קדמון, שהיה פה בארץ ישראל, והוא שמד. במקדם. אבל נשאר הזכר שלהם. לכן זה הפך להיות כינוי לארץ המתים. בסדר? מה? כן, את הרשעים האלה, כן. כן, זה הכוונה. זה ביטוי של זלזול בהם. רשעים בחייהם נקראים מתים. אז צריך להיות כתוב מתים, בשווה. מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. לכן פקדת ותשמידם, ותאבד כל זכר לעמו. יספת לגוי השם, יספת לגוי נכבדת, ריחקת כל קצווי הארץ. מה זה יספת? נתת לנו תוספת, כן? כלומר, אתה מגדיל אותנו. יספת לגוי, איזה גוי? גוי, זה גוי קדוש, זה אנחנו. יספת לגוי נכבדת, זה כבוד לך, כי אנחנו, מקדשים שמך. הרחקת כל קצווי ארץ. קצווי ארץ זה אלה שמפריעים, הם נשארים בקצה. השם בצר פקדוך, צקון לחש, מוסרך למה. מה הבעיה? כן, השם, כשהיינו בצר, הגוי הזה פקד אותך, כלומר התפלל אליך, פקדוך. צקון לחש, הם שפכו את שיחם לפניך. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אז לצקת זה לשפוך, נכון? אז צקון לחש, מה זה צקון? זה כמו צקו, יצקו. הנון תוספת. אבל הם אמרו, הם התפללו אליך גם לפעמים תפילה חלושה, ולכן זה בלחש. לכן יש גם נון סופית. נון סופית זה הקטנה, נכון? אז זאת אומרת, זה, הם התפללו קצת, קטן, צקון לחש. מוסרך למו. כן, כלומר, למרות שאתה יסרת אותם, מוסר משון יסורים. למרות שיסרת אותם, מוסרך למו. כמו הרע, תקריב ללדת. תחיל, תזעק בחבליה. כן, ראיתם פעם אישה שעומדת ללדת, נכון? אז כמו הרע תקריב ללדת, תחיל, תחיל הכוונה, כואב לה. תזעק בחבליה. כן היינו מפניך השם, הרינו, חלנו, כמו ילדנו, רוח ישועות בל נעשה ארץ ובל יפלו יושבי תבל. יחיו מתיך. עכשיו הנביא כאן הולך לכיוון האחרון, הוא דורש, יחיו מתיך. נבלתי יקומון. הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. כלומר, זה מתחיל משיבת ציון, ומגיע את פסגת השאיפות של תחיית המתים. השאלה היא, האם הוא התכוון לתחיית המתים, או הוא התכוון למשהו אחר. על זה נחלקו המפרשים, ובזה בעזרת השם יתברך נעסוק בפעם הבאה. שלום.